המקום שבו הן מתבשמות היה נמקים נמקים, העונש השני, מקום שהיו חגורות, היה נקפים נקפים. עכשיו, העונש השלישי זה בפסקה למדלת, ותחת מעשה מקשה כורחה, מקום שהיו מתקשטות בו נעשה כרכים כרכים. ורשי אומר, מתקשטות, היינו שיער שסורקות ומפרקסות, כן, מתאפרות, מתקשטות, דומה למקשה. אנחנו הסברנו שהעונש הוא ממילאי, הוא לא חיצוני, אלא הוא תוצאה ישירה ממילאית, וגם המקרה שלנו זה ככה. אנחנו ראינו שבחטא היה שביופי השתמשו, היופי, השתמשו ביופי לא למען המטרה האמיתית שלו, למטרה, תודה רבה. ולכן אותו יופי בעצם נעקר, כן, השיער שזה חלק מהיופי, הוא נשר, נעשה כרכים כרכים. אז אמר תוצאה ישירה, כי אם משתמשים ביופי, היופי הוא דבר נפלא, אבל יש לו איזה תפקיד והוא חלק מהמציאות היותר השלמה, אז אם הוא ממשיך את המציאות השלמה אז הוא מצוין, אבל אם הוא בעצם מנתקים אותו מהמהות שלו אז הוא כבר אין לו מקום ולכן הוא נעקר. בסדר? זה נעשה כרכים כרכים. אז פה הרב מדבר על הנושא של היופי, הנושא של הקישוט. טוב, אז בואו נראה ככה בפסקה. הקישוט הקשר ברעיון, טהור הוא מעולה וטוב, הוא מעדן את הטבע ונותן עליו עוד רוחני, הוא מקרב את נושא הקישוט ואת כל המתייחסים לו לרעיונות נישאים. בסדר, אני אקרא קצת כמה משפטים אחרי זה יחזור. שמילואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלי, מוסרי ומעשי, המביא עונג ואחרי טובה. הפך מזה הוא הקישוט הנובע ממקור מושחת. הקישוט הבנוי מחפץ פראי מלא רשע ותאווה בזויה, הוא משחית את עוד הטבע אשר ברא השם בחוכמה או במלאכה המחוברת לשירות לב, ממשיכו את החברה לשקיעה בתוך תהום של זימת חטאת ורעות רבות, אשר נופי תיטופנה ספטותיהן ואחריתן מרק אל ענה. טוב, בואו נסתפק בזה בינתיים. הרב מדבר כאן על שני מבטים ביחס לקישוט, ביחס ליופי. יש מה תפקידו, לשם מה הוא נוצר, ויש אם לוקחים את הקישוט והיופי מתוך חפץ חיצוני יותר, נמוך. בסדר, זה שני החלקים שאנחנו רוצים ככה יותר להבדיל ביניהם. אז קודם כל, כמו שקיבלנו נשמה, קיבלנו גם גוף, וכמו שקיבלנו גוף, הוא חלק משלמות הבריאה שלנו. וגוף הוא לא יצר רע, ויופי זה לא יצר רע, וזה מתנה, ולכן בטח שאין בזה כל רע, ויש בזה מה, זה מוסיף, זה מרחיב, מרחיב את הדעת כתוב. אלא שקנה המידה ביחס בין היופי לבין הפנים, הקנה המידה העיקר זה מה עיקר ומה תפל, מה הדבר המרכזי ומה הדבר המצטרף, חשוב אבל כמצטרף. אם הטבע הנפשי הפנימי הוא שלם, כן, כשהחיים הם באים ביושר ובצדק, אז ובאמת, אז כל הרחבות הגוף וביניהם היופי, אז הם מאוד נעים, נעים אני מתכוון באלף, בסדר? כתוב הרבה על היופי. אנחנו יודעים ש יופי זה באדם, יופי זה בכלל בדברים. כתוב שבית המקדש היה מאוד יפה, מי שלא ראה בית המקדש מאב לא ראה, איך כתוב שם? לא ראה בניין יפה. לא זוכר את הציטוט המדויק. כן, בית המקדש היה מאוד מאוד יפה. למה זה חשוב שיהיה יפה? בית המקדש זה מקום של קרבת השם, זה עבודת השם, זה משהו מאוד מאוד פנימי. מה שיהיה יפה, מה זה מוסיף לי היופי? אלא שבאמת כשיש יופי של עולם פנימי, אז היופי החיצוני מאוד מוסיף, מרחיב, משלים, ממשיך. יש במהר"ל אומר, אולי נדבר כאילו מה זה דבר שהוא, טוב, אני אגיד קודם כל את המקור, אחרי זה נעיין בו קצת. המהר"ל אומר דבר כזה, שכל דבר שהוא נוטה אל החומרי, אז יש בו איזה אחירות. ודבר שהוא מסולק מן החומרי, פחות משועבד אל החומרי, שם יש יותר זיו, יש יותר אור. ולכן כתוב שכהן גדול, הבנות שלו היו מאוד יפות. למה זה ככה? כי הכהן גדול הוא היה משמש לפני ולפנים, היה מגיע למקום הכי פנימי ומתעלה, ולכן מתוך המציאות הפנימית הזאת, אז הבנות שהיו נולדות לו היו יפות. זאת אומרת, ללמדנו בעצם שהיופי מגיע מאיזו שלמות פנימית. ומילא הפוך, מה? כן, הפוך, כן. והפוך, ככל שאדם יותר מתרחק מהעולם הפנימי, כן, יותר שייך אל החומרי, אז יהיה יותר אחירות. כתוב שחוכמת אדם תאיר פניו. יש איזו הערה מסוימת בפנים. ככל שהוא לומד והעולם הפנימי שלו משתכלל, נהיה גדול יותר, אז זה גם מוקרן גם בפנים. הפנים זה האיבר הכי מדבר באדם. העיניים ובכלל הפנים. והפוך, כתוב שרשע אסור להסתכל לו בפנים, נכון? כי הפנים מביעות את הרשע, את הנפגש עם הרשע. כן, זה לצד השני. אפשר גם לראות את זה. כשאדם מתעלה באישיותו, זה גם ניכר על איזה יופי מסוים בפנים, איזה סוג כזה של איזה עדינות, סוג של איזה שלמות כזאת. והפוך. אז זה כבר לוקח אותנו לעוד הגדרה של מה זה יופי. יכול אפשר לומר שיופי זה דבר מאוד סובייקטיבי, נכון? וישאלו חלק מהעולם מה זה נקרא יפה, יגידו צבע אור כזה, חלק מהעולם אחר יגיד צבע אור אחר, בדרך כלל כל אחד לפי מה שהוא רוגל. חלק יגידו ששמנים זה יפים, חלק יגידו רזים זה יפים, זה תלוי בעונות, תלוי ב... כלומר זה משהו מאוד סובייקטיבי, מה שאנשים, חלק יגידו צבע עיניים כזה זה יפה, חלק יגידו צבע, אחרי זה עובר את העונה זה נהיה משהו אחר. משהו מאוד סובייקטיבי, לא איזה משהו אמיתי. עושים כל מיני תחרות של יופי, אז יש אנשים מאוד מסוימים שופטים מה זה יופי, מה שהם מגדירים מה זה יופי. יש אנשים אחרים שהיו שם, הגדירו אולי משהו אחר לגמרי. זה במובן הסובייקטיבי, אבל אנחנו נסים להגיד פה משהו יותר אמיתי, שהיופי הוא קשור מאוד אל הפנים. דוגמה לזה, כשאדם הוא שמח, הוא צוחק יותר יפה, נכון? עם אדם עצוב, בוכה, פחות יפה, נכון? למה? מה זה משנה? זה אותו בן אדם, נכון? כלומר, היופי הוא המשך של מה שקורה מבפנים. לכן אמרנו קודם, לכן חוכמת האדם תאיר את פנה. יופי זה איזה הרמוניה. יש איזה משהו שלם יותר בפנים. כן, הרמוניה. כל מיני הגדרות של יופי, של כל מיני אנשים בצבע עיניים, צבע שיער מסוים, זה, אמרתי, זה עונתי, זה מאוד תלוי. זה לא קשור להגדרה אובייקטיבית. זה הגדרה, כל אחד זה מה שהוא אוהב, שנראה לו. אני חושב גם שככל שבן אדם הוא יותר חיצוני, אז באמת הוא יגדיר יופי בצורה מסוימת. ככל שאדם הוא יותר פנימי, בעצם ההגדרה שלו אל היופי היא תהיה אחרת. אדם בטוח שאשתו היא הכי יפה בעולם, נכון? מה, הוא סתם בולבל? מה, הוא מחור? הוא כאילו משוחד? למה הוא חושב ככה? בגלל שהוא כל כך אוהב אותה ומעריך אותה. לכן היא גם יפה בעינם, נכון? בהתחלה כתוב שאדם, כשאדם בוחר אישה, צריך שהיא תהיה נאה בעינם. בסדר. אבל אחר כך, ככל שיותר אוהבים אחד את השני, מעריכים אחד את השני, היא יותר יפה בעינם, נכון? כלומר, המושג יופי הוא נהיה מושג יותר סובייקטיבי, נכון? כלומר, הוא לפי הפנים, לפי הערכה שלי, ככה זה יותר יפה בעיניי. הילדים שלו הם יפים בעיניו. אם ישאלו אותו שאלה, האם הכי יפים בעולם? שאלה כל כך לא מעניינת. שאלה אווילית. מה זה משנה? אבל הילדים שלו הם מאוד מאוד יפים בעיניו, נכון? למה? כי הוא כך קשור אליהם. זאת אומרת, אני רוצה להראות שמתוך היחס שלי לפנים, ככה אני גם רואה את החוץ. אמא שלי הייתה מחנכת הרבה שנים, סיפרה לי שמחנכת בנות. היא אומרת ככה, בתחילת השנה, היו לה בנות שבלטו, זה אלה שהיה יופי בצורה מסוימת בתחילת שנה. ואומרת, הרגשתי שעם החודשים, שאני מכירה יותר את האישיויות, פתאום בלטו לי דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת, זה לפי ההיכרות הפנימית, ככה גם החוץ נראה. זה האמת, ככה צריך להסתכל על זה. נכון? לא להסתכל רק חיצוני, כי זה לא נכון. כי יופי הוא המשך, כמו שהגוף הוא המשך של הנשמה. גם היופי הוא המשך של היופי הפנימי. אז אם יש לך עולם פנימי, יש לך מבט מי, ואתה רואה את הפנימי, מתוך כך אתה צריך להסתכל גם על החוץ. להסתכל רק על החוץ מצד עצמו, זה מאוד חסר. מה, האדם זה רק הפנים שלו? זה רק הגוף שלו? איזה מין מבט עקום זה? ככל שאדם יותר מפתח את האישיות הפנימית שלו, אז באמת הגדרות היופי שלו קצת השתנו. זה, למשל, יהיה יותר עדינות ביופי הזה. ככל שאדם הוא יותר חומרי, יותר גס, דווקא יופי יותר גס אצלו, יותר, נכון? אתה זז, וככה אתה מסתכל על הדברים, ככה אתה מעריך אותם, מתוך ככה זה מה שאתה רואה. אז לכן אמרנו, לכן הכהן גדול, אז ביתו הייתה מאוד יפה. כן, כי הוא שייך יותר אל הפנים. טוב, אנחנו רוצים אבל להגיד פה, אמרנו שיש שני, מתוך מה נובע היופי, נכון? הרב אומר, הקישוט הכשר ברעיון, טהור הוא מעולה וטוב, הקישוט הזה, היופי הזה מצוין, זה נפלא. הוא מעדן את הטבע, אני קורא בפסקה פה. נותן עליו עוד רוחני, הוא מקרב את נושא הקישוט ואת כל המתייחסים לרעיונות ניסיים. זה מרחיב את הדעת. כשאדם נכנס והבית יפה בעיניו, זה מרחיב לו את הדעת, נכון? אדם אדם נורמלי, אז אשתו נאה בעיניו, זה מרחיב לו את הדעת. נכון, אישה נאה, נראה נאה. כלים נאים, מרחיבים דעתו של האדם. אם יש מקום שהוא מאוד לא יפה, מאוד מלוכלך, מאוד זה, אז ככה הנפש סגרת קצת, נכון? אני קורא את כל המסדר הרענות ניסים שמילואם צריך חרבה של שלמות ויושר שכלי, מוסרי, מעשי, המביא עונג ואחרית טובה. הפך מזה הוא הקישוט הנובע ממקור מושחת. הקישוט הבנוי מחפץ פראי, מלא רשע ותאווה בזויה. כשהוא מסתכל על היופי כמגרה, מנתק את היופי מהמציאות הפנימית, אז הוא משחית את עוד הטבע אשר ברא השם בחוכמה. נזכיר, אנחנו בפסקה פה דיברנו על זה שחלק מההידרדרות שהייתה שם באותה תרבות, זה אמרנו כתוצאה מהגאווה, כי הסברנו את כל הדברים, ולכן היה שימוש ביופי החיצוני כמשהו מנותק, לא כהמשך של המהות הפנימית, אלא כמשהו מנותק. ולכן זה היה חלק ממערכת שדרדרה את כל המציאות. קודם כל את האדם עצמו, שמתייחס אל עצמו בצורה כזאת. אתמול הבת הקטנה שלי לקחה אותי לשיחה. אמרה לי, יום קודם אני צריכה לדבר איתך. שמחה. היא זכרה את זה, כיתה ד' אז יאללה, אז קבענו לדבר. אז היא אמרה, תשמע. אתה רואה, בזמן האחרון אני מסתרקת הרבה מול המראה, ואתה רואה שזה כבר נראה כזה הרבה מדי. אבל יופי זה דבר חשוב, נכון? דבר חשוב לבת, אז אני לא יודעת מה לעשות, אז זה יותר מדי, זה פחות מדי. טוב. זה צריך שום מעונים וזה. לא גם אמרתי שזה יופי, זה דבר חשוב מאוד, אבל צריך לחשוב. השאלות של הדור הזה, השאלות מיוחדות, זה דור שלנו לא נראה לי שאלות השאלות. ברוך אתה, אלוהינו, אלוהינו, אנחנו עם שהכל לא נראה. אז היופי שאנחנו מדברים פה שהוא נובע ממקום מושחת, זה אפשר להגיד את כל הפעמים, במובן של מבט חיצוני. נתק לראות את היופי רק כמבט חיצוני. לכן בהלכה יש דאגה מאוד גדולה שהיחס לאישה לא יהיה רק כחיצוני. שלא יהיה רק לפי המבט החיצוני, כאילו רואים רק את הדבר החיצוני. זה מסביר הרבה חלקים בהתקרבות או בהתרחקות שיש בין איש לבין אישה, כדי באמת להצליח. נגיד אם ישאלו בן אדם על אמא שלו, אם היא יפה, נכון? זו שאלה כנראה שאף פעם לא שאל את עצמו, נכון? למה הוא לא שאל את עצמו? כי זה אמא שלו, כאילו הוא אף פעם לא, הוא לא מסתכל על אף פעם בצורה חיצונית, לכן הוא לא שאל את השאלה מעולם. אז יהיה לו שאלה כאילו מוזרה כזאת. לא יודע. מה זאת אומרת? אמא שלך כבר הרבה שנים, אתה לא... לא יודע, אני כל כך מסתכל מהפנים, כל כך קשור לפנים, כל כך אוהב את הפנים, לכן אני לא התעסקתי בשאלה התחוץ הזאת. ככל שאנחנו יותר מתעסקים בשאלה התחוץ הזאת, אז המציאות שלי יותר בחוץ. מי שהמציאות שלו מאוד בחוץ, אז זו השאלה שמעניינת אותו. זו השאלה שחשובה לו. ככל שהמציאות שלך היא באמת, אתה יותר עסוק בלחפש את המהות ואת העולם הפנימי, אז אתה רואה את החוץ, אבל הוא לא הסוגיה המרכזית. אתה עובר דרכו, אתה יודע איך זה מחפש את האישיות, נכון? בן אדם. אז כאן, לכן הרב אומר כאן, במקרה שלנו מה שהיה, שאותם בנות, ההתייחסות שלהם לעצמם הייתה בצורה כזאת, אחר כך גם משפיע גם על כל החברה, ולכן העונש אמרנו המילאי, אם לקחת את הנושא, מקרה הזה זה שיער, אבל זה אותו עיקרון, כדבר יפה, לקחת אותו, ניתקת אותו מהמציאות האמיתית שלו, כן? יש שיער יפה, כדי שיהיה שיער יפה, זה לא יצר רע, כדי שהוא לא יהיה, אחרת למה נולד עם שיער, נכון? אלא, אבל אם אתה לוקח אותו, לשים אותו כמרכז, והוא הופך להיות המרכז החיים שלך, וזה הסוגיה שלך, יותר מהעולם הפנימי שלך, יותר מי אתה באמת, אז פספסת פה, אז הלכת בחוץ, אז העולם החיצוני השתלט עליך, גם ביחס בינך לבין עצמך, ומילא גם ככה אתה מסתכל בחוץ. אבל אם זה החטא שהיה, ולכן מילא נעשו כריחות, נכון? אמרנו, זה משהו מילאי. לקחו את היופי בצורה מנותקת, אז כבר אין לו מקום, אז הוא ניתק מהשורש שלו. אבל אם באמת האישיות הפנימית בינך לבין עצמך וגם לאחרים, זה מה שהיה, זה הנושא המרכזי שלך, וזה אתה מחפש, בזה אתה עוסק, אז היופי הוא נפלא, הוא ממשיך, בסדר? אז הוא בינך לבין עצמך, בטח במשפחה שלך. טוב, נמשיך ככה בפסקה. ובמלאכה המחוברת לשרירות הלב, ממשיכו את החברה. יש אולי, אני אתן עוד איזה דוגמה לזה, ככה דוגמה קיצונית. הבאתי את הכתוב על... יש מדרש של עשרת הרוגי מלכות. רבי ישמעאל כהן גדול היה מאוד מאוד יפה. ובת הקיסר מאוד אהבת היופי הזה, חמדה את היופי הזה. ולכן הוא נהרג עשרת הרוגי מלכות. אז היא ביקשה שיפשיטו את אור הפנים שלו כדי להסתכל בו. כן, לתלות את זה בחדר שלה. זה דוגמה קיצונית ליופי שמנותק לגמרי מכל העולם הפנימי. היופי של רבי ישמעאל הוא היופי שממשיך את האישיות המפוארת הזאת, את הענקיות הפנימית הזאת. ובת הקיסר שמסתכלת על זה בצורה כל כך מושחתת, כל כך מנותקת, היא לא מתייחסת אל הפנים ורואה, מסתכלת רק על החוץ. עד כדי כך שצריך את הרשעות, האכזריות הזאת. זה מבט של יופי, מבט כאילו מאוד קיצוני. בואו נמשיך בפסקה, במלאכה. אז כתוב שבמלאכה המחוברת לשרירות הלב, ממשיכו את החברה. כן, דיברנו על כן, יופי שהוא מלא רשע, הוא משחית את הטבע. במלאכה המחוברת לשרירות הלב, ממשיכו את החברה לשקיעה בתוך תהום של זימת חטאת ורעות רבות. שרנופת יטופנה שפתותיהן, ואחריתן מרה כלענה. המציאות כזאת היא של בחברה, כשהיופי נהיה מאוד מרכזי, יופי כמנותק מהמהות הפנימית, אז אחרי, אז הוא יוצר שם חברה שמדרדרת עם הרבה רעות, נופת יטופנה שפתותיהן, באמת נראה מאוד נוטף, דברים מאוד נעים, מאוד, אבל אחריתן מרה כלענה. זה נראה כאילו דבר יפה, אבל באמת זה משפיל את החיים. אני אדלג רגע לעוד איזה מקור, אין את זה לכם, אבל הרב כותב במקור אחר של הנטייה אל היופי יש שני צדדים. צד אחד הוא טוב, צד אחד הוא רע. צד אחד טוב, זה מה שדיברנו עד עכשיו, אני קצת מצטט, שזה מרומם את הנפש, זה מפעיל על העין של הרואה, היופי יוצר איזה רחבות, אמרנו, איזה נעימות כזאת. פעולה טובה ומכובדת. מצד שני, היופי הוא גם מסוכן, נכון? אדם שיש לו כישרון מאוד גדול של יופי, מה הסכנה שלו? שהוא עלול להיות אדם מאוד מאוד חיצוני, נכון? בגלל שהעולם ככה יסתכל עליו, אחרי זה הוא יסתכל על עצמו. במקום להיות אדם שקשוב לאישיות הפנימית שלו, הוא מאוד מאוד נהיה חיצוני, נכון? הוא בקבוצת סיכון של אנשים שהופכים להיות חיצוניים. זה לא חייב להיות ככה, זה לא קשור. למה יופי להיות יופי? זה המשך של העולם הפנימי. כן, זה כישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה... אבל בגלל שזה נראה כלפי חוץ, ואנשים מסתכלים על זה כמשהו חיצוני, וככה אז הוא יקבל הרבה הרבה מבטים, וככה יתייחסו אליו, אז הוא יהפוך להיות יותר ויותר חיצוני. אז זה סיכון גדול. כי אדם שאין לו את ההתמודדות הזאת, אז זה כמו כל אחד, חיצוני ופנימי. אדם שבעצם כל אדם פמפמו לו שהחוץ שלו מאוד חזק, אז הוא נגרע אחרי זה, הוא שם את המרכז שלו שם בחוץ, ואז הוא עלול להיות ליפול לעמדה הזאת. אני קורא קצת מפה. מצד שני, האדם העלול לאבד על ידה, מהנטייה של היופי, את היסוד הראשי להצלחתו. כי יסוד ההצלחה הפנימית הוא שידע האדם שאושרו ימצא תמיד בעצמו, בקרב נפשו ולבבו. הוא לא צריך לבקש את האושר שלו, את השליחות שלו אצל אחרים, אלא בעצמו. והנטייה ליופי משעבדת את האדם לזולתו. כי רוב ענייני היופי הם רק ביחס העין החיצונית. ובזה האדם עלול לשכוח את עצמו בצד המוסרי שלו, להתנתק מהמציאות הפנימית שלו, ולעשות מעשיו רק על פי המציאות של זולתו, איך הוא נראה, נכון? יש לו יופי, אחר כך הוא כל הזמן משתעבד למה? שהוא יישאר כזה וככה יראו אותו בצורה כזאת. אז הוא מתרחק מהאישיות המוסרית שלו. וזה הוא מתרחק מכל דרך האמת, בירת השם האמיתית וכו'. כן, אז הוא בעמדת סיכון בנקודה הזאת. תמשיכו בעניין. אז אמרנו, ההתגברות של המלאכה ניכרת במעשה מקשה. ששם האומן מכניס את כוח כישרונו לפתח, להוציא כלי למעשה, הוא יותר מדבר עשוי מחוליות. שהכין כבר הטבע את חלקיו הפזורים, או הניתח בחרת, המתקשר על ידי פעולה פשוטה, על ידי היציקה הטבעית הכללית. כן. יש... מה ההבדל בין תכשיט, שהוא שרשרת פנינים, לבין תכשיט שהוא מקשה? תכשיט שהוא שרשרת פנינים, זה הוא מסתמך על האוצרות הטבע, נכון? ככה זה נברא, ועכשיו משחקים זה עוד קצת באיזה מעשה אומנות שזה יצא משהו יפה. ומעשה מקשה, מעשה מקשה זה כתוב למשל על המנורה, מנורת הזהב הייתה מקשה. מה היא הייתה? היה מאוד מאוד קשה לעשות אותה, אתה לוקח איזה גוש של זהב, ועכשיו אתה מתחיל לחרוט אותו ולהוציא את הדברים כדי להוציא מזה מאיזה משהו יפה. כאן המעשה המלאכה, המעשה המלאכותי מאוד מאוד חשוב, צריך להיות אומן מאוד מאוד גדול. אז הרב אומר כאן איזה רעיון, שככל שאדם יותר שקוע בחיצוניות, בחומריות, אז הרבה פעמים האומנות שלו, הצד החזק באומנות יהיה יותר המלאכה, ופחות הצד הטבעי של הדברים. השיקוע, אני קורא את זה לפנים, השיקוע אל הקישוט המלאכותי, המתחקד, מעשה מקשה, כשהוא עובר את גבולו ונעשה שימוש לרעה ולחטאת, גוררו את הפורענות מידה במידה. שעוד הטבע והקישוט החנון מיד היוצר לאישה, הדרת השיער, היופי הטבעי, בעת תיקונו של עולם הגמור, מצב מוסרי, מתוקן, בהיכל כבוד פנימה. היופי הזה אז מתבטא יותר בהיכל כבוד פנימה, בין איש לאשתו, במשפחה שלו, שהוא מיישב את הדעת, הוא מעדן את הנפש, כן, זה יופי שהוא לא מסעיר את החיים, לא משגע את החיים, להפך, נותן יישוב דעת, נותן איזה עידון של הנפש, היודעת לקרוא עונג של טהרה במידת יושר וצדק. כאן במקרה כזה, כן, העונג עם הטהרה מגיע ביחד. וככה יופי, משלים את החיים, מעדן אותם, מנעים אותם. אבל במקרה כזה, במקרה שהמושחת שציינו, זה הולך לאיבוד, זה הולך לאיבוד, נעשה קרחים קרחים. וכשהוד הטבעי נשחת, כשהטבע באמת, של היופי של הטבע נשחת, שהכורחה היא אחת מהכלל כולו, כן, נשירת השיער היא חלק מזה, זו דוגמה, שוב לא תוכל כל התייפות מלאכותית למלא את החסר. אז אדם ינסה מאוד מאוד לייצר איזה יופי מלאכותי עכשיו, נכון? כדי להחליף את הדבר הזה. אבל זה לא יוכל למלא. לפעמים זה יצא בדיוק הפוך, כמו איזה נזם זהב באף חזיר, נכון? שסיים, מה זה נזם זהב באף חזיר? שהחזיר שמים לו איזה נזם זהב, זה לא הופך אותו ליותר יפה, נכון? להפך, זה עוד יותר מבליט את הכיעור שלו אל מול הזהב, נכון? אז אחרי זה, אם יש התייפות מלאכותית שהיא לא בפרופורציה ליופי הטבעי, זה יוצר בדיוק הפוך. זה מראה את הכיעור שלו, כן? ההתייפות המלאכותית צריכה להיות מתאימה בהתאמה אל היופי הטבעי. שקר אכן בהבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלה. לכל זה הפסוק שאנחנו רואים במשלי. אז אפשר פשט להגיד, יש אפשרות של יופי, ויש אפשרות של עירת שמיים, שתי צורות של אנשים. או שהעיקר זה עולם הפנימי שלך, עירת שמיים, או שהעיקר זה היופי. אז הפסוק כאילו אומר ככה, החן והיופי זה שקר, זה הבל, אישה עירת השם היא תתעלה. לא להתייחס לחן וליופי, אלא עירת השם. אבל מסבירים, ראיתי גם הרב ציודה, בעוד אנשים, שאישה עירת השם היא תתעלל בחן וביופי. זה לא או זה או זה, אלא זה באיזה צורה אנחנו מתייחסים לחן והיופי. אם אני מתוך עירת שמיים, זאת אומרת מתוך העולם הפנימי, אני מתייחס אל החן והיופי הזה, החן הוא לא שקר, והיופי זה לא הבל. נפך, זה ממשיך את זה, זה מפאר את זה. לכן אמרנו, בית מקדש הוא מאוד יפה, ובית כנסת צריך להיות מאוד מפואר, נכון? כי זה מרחיב, מה, למה צריך שיהיה יפה? מה, זה המקום הכי פנימי, מה אתה צריך שיהיה יפה? נכון? אז בגלל שזה מרחיב את הדעת, זה מרחיב את הכוחות, כן? אבל בתנאי שזה המשך של המציאות הפנימית. כן, אנחנו אומרים אחרי קריאת שמע, נכון? יש את כל הערכים שמת ויציב ונכון, וקיים הרבה הרבה ערכים גדולים, ובסוף בסוף יש גם יפה. נכון? שאחרי שיש את כל הערכים, היופי שמתווסף אליהם אז הוא מצוין, זה בעניין שככה מפאר את הדבר הזה, אבל אם היופי הראשון הוא במקום הדברים אחרים, אז פספסנו. כן? אולי עוד מקור אחד אני אקרא לכם. אז בעצם היופי, אם נגדיר ככה, היופי זה תוצאה של הרמוניה בין הפנים לבין החוץ, בין הנשמה לבין הגוף. שיש התאמה, שיש המשך לזה. נגיד רק עוד איזה מקור אחרון, וזה אין לכם, נקרא לכם הרב קוק שהגיע לארץ, שהוא היה בארץ, לא יודע בדיוק שהגיע, אז היה לו קשר גם עם הנציב העליון, כן, הבריטים שלטו פה, והוא והייתה פה איזו תופעה של חוסר צניעות אצל הבנות, והרב קוק ככה פונה לנציב העליון, וככה מסביר לו, אבל מסביר לו, זה גוי. צריך להסביר לו את זה בהבנות של גויים, נכון? ככה למה להסביר לו? כי הוא מבין שזה משהו שייך לקומת האדם, לא לקומת הישראלי, יהודי, ולא לקומת התורה, דווקא. בסדר? זה קודם כל שמה שייך לקומת האדם, אז זה מאוד מניח לראות איך הוא פונה אליו. אז הוא אומר, הנני בתור איש זקן, ככה כותב הרב קוק, אשר עשה כל ימיו ביצירות ספרותיות, מאוד העריכו אותו, בסדר? כאדם הוגה דעות, כרב, בספריי העוסקים בתכנים מוסריים נתפשטו בהמונים רבים מבני עמנו, פעלו פעולות ניכרות לטובת הדת והמוסר. כן? עוסק ביצירות ספרותיות, בתכנים מוסריים. כאשר באתי לארץ ישראל, זאת הארץ הקדושה לעמנו, לכל העמים התרבותיים, מצאתי לצערי הגדול בחיים המוסריים פגמים כאלה, אשר הנני חושב שרק לממשלה נאורה ותרבותית, כממשלת עוד מעלתו, יאות הדבר לתקן אותם. אז הוא פונה לנציב כאדם נאור, כאדם ששייך לתרבות מתוקנת. הנני בטוח שעוד מעלתו, בתור אחד מהמנהיגים המדיניים הגדולים בעולם הנאור, יודע עד כמה המצב המוסרי, הדתי, המדיני והחברותי מחוזים וקשורים זה עם זה. כן? יש קשר בין המציאות המוסרית, הדתית, המדינית, החברותית. בדברים היותר פומביים שכל העיניים רואות שהמצב המוסרי הכללי נפגם על ידם, ראוי למושל איש הרוח כעוד מעלתו לקום כגיבור להמריץ את הקהל, לתקן את המגרעות הנוראות, שכשהן מתפשטות, הן מביאות על הציבור מחלות מוסריות וחמורות לאין מרפא. אז הוא אומר, כל זה לא ראוי, אבל זה יוצר מחלות מוסריות, כשיש הצד החיצוני מאוד מאוד חזק ומאוד מושך, אז זה יוצר מחלות מוסריות, כמו שאמרנו, נכון? כי המציאות החיצונית נהיית מרכזית, ואז המציאות הפנימית בכלל נהיית חולה. יש רק חוץ. אני רוצה לסמן את הפרט של התלבושת של אנשים על ידי מודות חצופות. אני לא קראת היסטוריה, לא יודע מה היה שם בזה, אבל אני רואה מתוך מה שכתוב פה. הולכות הן מדי יום ויום למעמד של טמטום כל רגש, בושה וכל הגות נפש. מוסרית והדינה המקובלת בעולם מצד הדת והמוסר. כן? כי איש מוסר. בכל הארצות הדבר הוא נורא, ויותר היום ונורא אם הוא מניחים מנהגים כאלה בארץ הקודש, שהיא גם כן ארץ הקדם, שבשום אופן לא יוכל הדור הצעיר להישאר בקצת טוהר, בקצת תום. איך אפשר לדבר על דור צעיר שישאר בטהרה, בתום, ויפגשו בכל שעה בבנות מתהלכות בתלבושת מעוררת כל זעזוע, תאווה ופראות גסה. השגתי היא שרק ממשלה בכוחה הגדול, המעשי והמוסרי, יכולה לעשות קץ לשערוריה הזאת. אני מקווה יחד עם רבות אנשי רגש מכל הדתות ומכל הגזעים, עוד פעם פה הוא מדבר כאיזה פנייה של הרבה אנשים, לא כאיש תורה, אשר ברצן הקדושה שיעשה כבוד מעלתו את הצעד הזה, אשר ייתן לו שם עולם בעולם פוליטי, החברותי, הדתי, המוסרי, לחוק חוק המקביל את הפרצה המנובלת של התלבושת החשופה בגדי אנשים בכל מחווה ארץ ישראל. הנה וזה חותם ברגשי כבוד מאוד נעניים. טוב, שלום לכולם.